חי, המהדורה המרכזית. עם אבי ממרן. במהדורה המרכזית עוד פעימה של שחרור חטופים הערב, 14 ישראלים, ילדים, ילדות, אמותיהן, גם ישראלי שנושא אזרחות רוסית, חוזרים לארץ. ממש בשעה זו מגיעים הילדים לבתי החולים בלינסון וולפסון. אחת מהחטופות במצב בינוני הועברה במסוק לבית החולים סורוקה. זו הפעימה השלישית של שחרור החטופים שהחלה בליל שבת, ממשיכה היום ובעזרת השם תמשיך גם מחר. היום מדובר על אחת הפעימות הקלות יחסית, בלי הרבה ויכוחים ועימותים של הרגע האחרון בין הצדדים. קטר ומצרים פעלו במשותף להמשיך ולהאריך את ההפוגה גם למחר ומחרתיים, ויתכן אף יותר ככל שחמאס ירצה לשחרר עוד חטופים מול אותו הסדר שכבר סוכם בין הצדדים. אחת החטופות המשתחררת היום, ילדה בת 4, אביגיל עידן, שחגגה את יום הולדתה הרביעי השבוע בשבי, נחטפה מקיבוץ כפר עזה יחד עם משפחת ברודץ שגרים ממש בשכנות. היא חוזרת עכשיו לבית החולים בלינסון ושואלת איפה אבא ואיפה אמא, והצטרכו לספר לה ששניהן נרצחו בטבח הנורא בשביעי באוקטובר. אגר ברודץ חוזרת עם שלושת ילדיה, אופרי, יובל ואוריה, בת 10, בן 8 ובן 4.5. יחד איתם חוזרת גם חן גולדשטיין אלמוג, בת 48, עם שלושת ילדיה, אגם גולדשטיין בת 17, גל גולדשטיין בן 11, טל גולדשטיין אלמוג בן 8, שחוזרים יחד עם אמא לישראל. דפנה אליקים בת 15 ואחותה אלה אליקים בת 8 חוזרות גם הן. יחד עם המשוחררים הללו שהן אמהות או ילדים, יש גם מספר נשים מבוגרות, אביבה סיגל שחוזרת למשפחתה, אלמה אברהם בת 84 שהועברה לבית החולים סורוקה במצב בינוני, וגם משוחרר מספר 14 היום, רוני קריבוי בן 25, הוא אזרח ישראלי בעל דרכון רוסי, אותו שחרר חמאס כמחווה לנשיא פוטין. בשעה הקרובה ישוחררו מול 13 החטופים הללו אסירים ביטחוניים מבתי כלא שונים ברחבי הארץ, 3 אסירים על כל חטוף שמשוחרר על פי ההסדר הזה. היום בניגוד לפעימות הקודמות הצלב האדום לא העביר את החטופים דרך מצרים, חלקם כבר בתוככי רצועת עזה הועברו לידי כוחות צה"ל, כוחות מיוחדים של צה"ל שקלטו אותם בתוככי הרצועה ומשם העבירו אותם החוצה דרך צפון רצועת עזה ולא מדרומה, למעט הפצועה שהועברה במסוק לבית החולים סורוקה. הקבינט יכונס הלילה, ממשלת הקבינט המורחב, הממשלה תתכנס מחר בערב. ראש הממשלה נתניהו נכנס היום לתוככי רצועת עזה כשהוא עם שכפ"ץ וקסדה לראשו, בין חיילים מסייר בין החטיבות והגדודים ומקבל סקירה ביטחונית. ראש הממשלה אמר, שום דבר לא יעצור אותנו, אנחנו נמשיך עד הניצחון, ממשיכים להגדיר את יעדי המלחמה, אין משהו שעוד יכול לעצור את הצבא הזה מלהכניע ולמוטט את החמאס. נתניהו הוסיף ואמר, אני פה להגיד לכם, לכם הלוחמים, אומר נתניהו שוב ושוב, כולם אומרים לי אותם דברים, ואני חוזר שוב ואומר גם את זה לאזרחי ישראל, אף אחד שלא יתבלבל, אנחנו רק בהפסקה כדי להחזיר חטופים, מיד אחר כך אנחנו ממשיכים במלוא העוצמה, עד הסוף, עד הניצחון, בעזרת השם לנצח, אמר נתניהו. בהמשך המהדורה גם על העסקה בהרחבה, גם על המתח של הרגע האחרון אתמול והיום, המסע ומתן עם החמאס שמהטל שוב ושוב במתווכים השונים, גם ביידן הנשיא ארצות הברית שנועם על שחרור החטופים למרות שנמצא בחופשה, ופרשנים אמריקנים מגדירים את הנאום הזה כחריג בעת הזו, ובכל זאת הוא אומר אני מקווה שנצליח לשחרר חטופים אמריקנים נוספים, והוא מתכוון כמובן לאזרחים ישראלים שנושאים גם בזהות אמריקנית. עוד עניינים כמובן בהמשך המהדורה המרכזית, העורכת הראשית אסתי פלד, על הביצוע הטכני פנחס בינדר, בהפקה נתי שולמן, באולפן אבי ממרן. שלום וערב טוב לכם, עוד 14 חטופים היום, 13 אזרחים ישראלים, אזרח נוסף שהוא גם ישראלי וגם עם דרכון רוסי ושוחרר כמחווה לנשיא פוטין, כך הגדירו זאת בחמאס. אבל התמונות מרגשות כאשר משפחות מתאחדות, כאשר ילדים חוזרים לחיק משפחותיהם, אין משהו שיכול לעמוד מנגד, הלב היהודי יעשה הכל כדי להחזיר כל אחד ואחת, ובטח שמדובר בילדים קטנים, בתינוקות שחוזרים עם אמותיהן כאן לישראל. קובי פינקלר, שלום לך.
שלום אבי, ערב טוב.
אז אחרי שתי פעימות שהיו באיחור ניכר בשל מסע ומתן עד הרגע האחרון, כולל פעימה אתמול בחצות הלילה ממש, היום יחסית הדברים הולכים מהר יותר, החמאס רק חיכה שיחשיך ומיד קידם את היציאה, והפעם מצפון הרצועה לפי האזורים שבהם נחטפו גם החטופים.
כן, אני רוצה לתקן אותך, הוחזרו דרך מרכז הרצועה, ולכן הייתה גם יחידה מובחרת של צהל שליוותה את החטופים הללו מתוך שטח הרצועה, ממש על הגדר במרכז הרצועה, כדי שלא תהיינה הפתעות. זה לא דבר שראינו אותו בשגרה, לא ביממה הראשונה ולא ביממה השנייה, כלומר לא בליל שישי ולא בליל שבת ולא במוצאי שבת, אתמול בלילה אחר הצהריים זה קורה בצורה אחרת, למעט אותם ארבעה זרים, או שלושה זרים, סליחה, נוספים ששוחררו, בסך הכל שוחררו היום 17, שלושה לפני כן כבר אחר הצהריים, והליווי הזה של היחידה המובחרת של צהל מלמד על כך שהייתה כאן באמת תוכנית אחרת לפעול, לא דרך מעבר רפיח, כמו שהחמאס תכנן, הם תכננו באמת לעשות שיירה דרך צפון רצועת עזה, להראות את השליטה שלהם בשטח, אבל את המחווה הזאת הם לא קיבלו, לכן צהל פעל בשיטה אחרת, בשיטה שונה. אני רוצה להתייחס לשתי נקודות מרכזיות שאמרת אותם בפתיח, אני חושב שאת גלנט, לא זוכר אם הזכרת את זה או לא, אבל עצם העובדה ששר הביטחון מדבר היום גם על החיזבאללה, והוא מדבר על כך שהחיזבאללה נסוג אחורנית, ולכן ישנה אפשרות שנחזיר, או סיכוי שנחזיר את התושבים בגבול הצפון גם כן. הוא מדבר על כך שלחמאס, לחיזבאללה, סליחה, ישנם למעלה מ-100 הרוגים, וכל העמדות שלו וכל המרחבים שלו שהיו צמודים לגבול, סמוך לגדר, הושמדו לחלוטין. כן. זה לא שיכול להרגיע כרגע את התושבים, אבל זאת תמונת מצב אחרת.
אז עוד מעט נחזור באמת, קובי, ברשותך, לפעילות המבצעית. אני רק רוצה ככה לסכם את עניין הפעימה הזו והחזרת החטופים. שלמה ריזל, כתבנו המדיני, מצטרף אלינו. שלום, שלמה.
כן, אבי, שלום, ערב טוב.
ערב טוב. אז עוד חטופים מגיעים, צהלה ושמחה בהרבה מאוד מוקדים ברחבי הארץ, בבתי המלון שבהם נמצאים המפונים, הקהילות השונות של הקיבוצים. המעניין הוא שבכל פעימה, שלמה, ראינו שחוזרים בני אותו קיבוץ. כלומר, אם התחלנו עם ניר עוז ואחרי זה עברנו לבארי, היום כל המשוחררים מכפר עזה, ככל הנראה הם נחטפו ביחד וגם היו, שהו ביחד וחזרו ביחד. כך אפשר וניתן להניח. מה עוד אפשר להוסיף על מה שקורה עכשיו?
זהו, תראה, עד לרגע זה ישראל קיבלה למעשה 40 חטופים, מהם גבר אחד, 22 ילדים ו-17 נשים. זה אומר שמחר צריכה להיות הפעימה האחרונה, הרביעית במספר, עם משהו כמו 12 או 13 נוספים, והדיבור עכשיו הוא כבר מראש על הערכה של זה. אתה זוכר, דיברנו בכל השבוע שעבר, שבעצם המטרה האמיתית היא לא ההפסקת אש עצמה, אלא גם התחייה שלה והרחבה שלה, ואולי ביטול, מחמאס מצפים כמובן, לביטול התימון הצבאי. אז נשיא ביידן, נשיא ארצות הברית ביידן, מדבר ממש עכשיו, הוא אומר שבאמת הציפייה היא להאריך את ההפסקת אש מעבר לארבעת הימים הללו, אבל ראש הממשלה נתניהו שמבקר היום ברצועת עזה, ביקור בהחלט, בהחלט היסטורי, וכמובן בחסות הפסקת האש, אומר שמה ללוחמים שהוא פוגש, אל תדאגו, אנחנו נמשיך את התימון הקרקעי, העצירה הזאת היא רק הפוגה בשביל אותם העברות החילופי השבועים, אנחנו לא מתכוונים לעצור, ובכך הוא עונה בעצם גם לכלי התקשורת הרבים וגם לקטרים, שממשיכים כל הזמן לומר שקטר מנסה לדחוף כדי לעצור לגמרי בעצם את התקיפה הישראלית הצבאית. אז שוב כאמור, נכון לרגע זה, אם אנחנו מסכמים 40 חטופים שהוחזרו לישראל, מחר הפעימה האחרונה של 12-13, ואז נראה אם חמאס שולף עוד איזה שמחמים מהכובע, ומודיע שיש לו משוחררים נוספים, שתמועתם ביידן בנאום שלו עכשיו כבר קובע תג מחיר של 10 משוחררים לכל יום נוסף של הפסקת אש.
אוקיי, שלמה ריזל, תודה לך. עכשיו אני חוזר אליך, קובי פינקלר. בוא נדבר באמת גם על הביקור של ראש הממשלה היום בתוך רצועת עזה, ועל הכוחות שכמובן משפרים עמדות, אבל אין לחימה, הפסקת אש אמיתית משני הצדדים, הכל עובד פחות או יותר לפי הסיכומים.
כן, נכון, אני חושב ששתי נקודות מרכזיות רואים כאן. אחת היא את הסכם הפסקת האש, אבל היא שולית בדבר הזה, אני אסביר למה אני מתכוון, הנכונות והמוכנות והנחרצות של צה"ל, גם בגבול ישראל לבנון, וגם בגבול הזמני כרגע בנחל עזה, ביום שישי החמאס שינע הרבה מאוד תושבים מהכיוון של הדרום לכיוון הצפון, אפילו הבטיח להם תמורות כספיות, לנסות שהם יגיעו כדי להראות איזושהי תמונת ניצחון. צהל היה מאוד נחרץ, מאוד בולט בשטח, עם אמצעים לפיזור הפגנות, עם ירי חי אפילו, זה מה שהחמאס רצה להראות כמה וחמאס יותר נפגעים אפילו אזרחים. צהל מנע את זה כבר ברגעים הראשונים, בדקות הראשונות, וכל הפרסומים שהיו וכל התמונות שהיו כביכול של תושבים שנמצאים בחלק הצפוני, זה לא דבר שהיה אמיתי, עוד שום תעמולה של החמאס, תעמולה הפסיכולוגית של החמאס, לא היו קבוצות אזרחים, אולי היה אחד או שניים, כן, יכול להיות, אני לא יכול להתראה ב-100%, אבל בוודאי לא היו יותר מקבוצה של 3-4 בודדים שהצליחו לעבור למעלה, כלומר לחלק הצפונים. צהל מונע את זה בצורה נחרצת, וראית גם אתמול את הירידה משמעותית, היום בכלל לא היה ניסיון כזה משמעותי. אותו דבר קורה גם בגבול הצפוני, העובדה שכל הזמן מפטרלים מטוסי חיל האוויר, גם בחלק הצפוני, לאורך כל הגדר, עם המוכנות של צהל, עם כל הטנקים, כל התותחים, עם חיל הים שנמצא מול עיניהם של לוחמי החיזבאללה, מחבלי החיזבאללה, עם כוח רדואן שלו שקצת נסוג צפונה, זה מביא את התוצאות שעליהם דיברו כל העת. במקביל, עצם העובדה שהרמטכ"ל אחר הצהריים נמצא בפיקוד הדרום, אחרי שנתניהו מסיים את ביקורו, אגב הוא לא היה עם ראש הממשלה, מי שהיה ראש הממשלה זה סגנו של הלוי, אמיר ברם. הרמטכ"ל נמצא באותה שעה, כמובן בתיאום ממלא בין שתי הלשכות, בפיקוד הדרום, מאשר את כל התוכניות, ולפי שיחות שאני מדבר, גם עם מפקדי האוגדות, גם עם מפקדי החטיבות, גם עם הלוחמים בשטח, יש להם תוכניות ברורות מאוד באשר לחלק הבא, כי זאת חלק מתוכנית העבודה של צה"ל. אי אפשר לסיים את העבודה הזאת בלי לפעול בתוך אזור שנקרא חניון עשר מחנות הפליטים במרכז רצועת עזה. זאת התוכנית של צה"ל, ולא נתבלבל בה. היא לא רק הצהרות של נתניהו, כי זו באמת חלק מהתוכנית. הרמטכ"ל וכל הצוות הבכיר, אני מפריד בין שני הגופים הללו, בין הצד המדיני לבין הצד האזרחי.
כן. אוקיי, קובי פינקלר, תודה לך. בשורות טובות, ערב טוב. אנחנו עם שר הבריאות, הרב אוריאל בוסו, שלום וערב טוב.
שלום, ערב טוב לך, אבי ולמאזינים.
אז קודם כל צריך לשבח את מערכת הבריאות, שמיום חמישי כבר נערכה ומתפקדת הכי טוב שאפשר מול החטופים ובני משפחותיהם. נזכיר למאזינים שעל פי החלטה, כל המפגשים, כל האירוע הראשוני, הקליטה בארץ, בדיקת מצבם, גם הנפשי וגם הגופני, של החטופים נעשים בבתי החולים, סורוקה, בלינסון, וולפסון. אתה מבקר שם, ספר לנו קצת על התהליך הזה.
למעשה אני חושב שההתרחשות האישית שלי, בכל אופן, כולנו נמצאים כבר 50 יום באירוע מטלטל, חסר תקדים, כל אחד במקומו, חלק מהצד, ואני בתור מי שפועל כחלק מהממשלה. ומאז החלטת הממשלה למתווה השחרור החטופים הקשה הזה, ולאחר מכן בערכות את ראש הממשלה, ואז בפועל אני הולך לראות את המחלקות מוכנות, מתרגש לראות את הדובונים, את המיטות, את הדברים הקטנים שאנחנו חושבים עליהם, על אותם אנשים שראו רק חושך חודש, 50 יום, ואנחנו צריכים מקסימום לעשות מה שמתאים להם, וברגע שמקבלים את הרשימות, מביאים התאמות לאותם שמות שמגיעים בכל מקום, וכמובן שההחלטות מקצועיות של הצוות הבכיר, המנכ״ל וראשי החטיבות, לאן לנווט, ברגע שאנחנו מקבלים את השמות, לפי סיווג, לפי התאמה, לפי אופי החטופים שחוזרים, ואכן הייתי בליל שבת בשניידר, ופגשתי שם את המשפחות ואת הילדים, באות, והסבתא והילדים, זה לא משהו שאפשר יכולים להביע בשיחה אפילו, בדיבור, כי זה משהו שסיפורי גבורה מבהילים, ואיפה אנשים היו, וכמובן הייתי גם מוצא שבת בוולפסון, הגיעו לשם חמש נשים מבוגרות, והייתי היום גם כן לסף הרופא, שהעובדים הזרים שהגיעו לשם גם כן עברו מעשי גבורה. אנחנו, המקסימום שלנו כמערכת הבריאות, קודם כל לקלוט אותם, לעשות הבדיקות הקליניות, צריך לזכור שהם לא היו שם בפיקניק, מה שנראה לאנשים כלפי חוץ שהם בסדר ומתוחזקים, יש לנו הרבה מה לעשות, ישנם אנשים שהיו, שיש להם קוצב לב וחולה.
כן, קח את הסיפור רק של אביגיל עידן, בת 4, שחוזרת היום, ולראשונה תצטרך לשמוע שאין אבא ואמא.
אבל לא רק, צריך לזכור שגם אלה שהגיעו, כמעט כל משפחה שהגיעה שבשורה, זה נקרא בהגדרה שלנו המקצועית בשורה מרה, אם זה הסבתא, אם זה הבן, אם זה הדוד, למשל הגברת משה שדיברתי עליה, היא הייתה בטוחה עד שהיא נחתה שהבן שלה גם כן נרצח, כי היא עזבה אותו בטלפון כשאומר לה מחבלים יציא הבית, בעלה הרי נרצח מולה סעיד משה, והיא הייתה בטוחה שגם הבן שלה ופתאום היא קולטת אותו, אז יש גם דברים כאלה ויש דברים אחרים, אותה גברת גברת מונדר שפגשתי אותה בשניידר, והיא שמעה ברדיו שמה שהבן שלה נרצח, ולגבי בעלה יודעת שהוא שבוי, והיא חזרה עם הבת שלה ועם הנכד שלה, אלו דברים שלא נתפסים, אבל כן, אנחנו מנתקים, מנסים לנתק ולתת להם את הליווי המקצועי הנפשי, הרגשי והרפואי הקליני, צילומים, בדיקות יותר פנימיות לגבי מה נעשה, לצד ש... אנשי השירות שצריכים לדבר איתם ולשמוע מהם עד כמה שניתן, כי צריך לזכור שיש עדיין מתנדב באמצע ויש לנו עוד אנשים שם.
אכן. טוב, החטופים נכון לדקות אלו כבר נמצאים בשטח ישראל. עדיין לא בבתי החולים, בדרכם. היו עד לפני מספר רגעים עוד בידי הצלב האדום. הכל קצת ככה התעכב המסירה הזו, אבל יש כבר פצועה אחת שעושה את דרכה לבית החולים סורוקה. אנחנו כמובן לא נרחיב במצבה, חוץ ממה שאנחנו יודעים שמצבה מוגדר בינוני עד קשה.
כן, כן. פצועה אחת כמו אתמול גם כן, פצועה אחת מאיה רגב, שידענו שהיא פצועה, ואכן היא הוסקה במסוק ישר לבית החולים סורוקה. זה בדיוק, כשאמרתי, חלוקה מקצועית, כל אחד באחד, לפי הבדיקות הראשוניות שאנחנו מקבלים, יש לנו אנשי רפואה בחזית, שברגע הראשוני, למרות שאנחנו יודעים מעדכנים, ואז שנעשה ויסות נוסף לפי הצורך, וגם כן הפצועה שכרגע בדרכה לסורוקה, okay. במסוק, בשביל לקבל את הטיפול הכי מהיר, וזה יצב את מצבה, ושאר החטופים שחוזרים, זה הנקודת אור הראשונית שאנחנו רואים.
איזה מידע מותר כבר לספר לציבור ממה שאתה שמעת מהחטופים, על מה שעבר עליהם?
שום מידע שהוא באמת מוכמן ממה שהם שומעים מהם לא יוצא מסיבה אחת. אנחנו עדיין באמצע המתווה ויש לנו עדיין אנשים שם, לכן כל דבר שנגיד במרקו אני כן יכול להגיד שהם היו שם במינימום אוכל עד כמה שניתן, אבל כן נתנו להם לתחזוקה. ושוב, גם פה כל מילה שאתה אומר צריך לזכור שיש עדיין משפחות שיש להם אנשים שם והמחשבה
על... בקיצור, אז בוא נדלג באמת לשאלה הבאה, כי סיפרת על גברת עדינה משה.
כן, זה היה משהו מביל. האמת היא שהיא מספרת לנו בקורח שהיא ישבה שם, והיא עם הזמן כבר יצרה סוג של קשרים עם האיש שם ששמר עליהם, זה הקבוצות קבוצות, ואז היא אומרת לו, כשאומרים לה, אתם במתווה שחרור, היא אומרת לו, אבל למה אני? ויש פה אישה מבוגרת ממני, חולה, שהמצב הרפואי שלה פחות טוב ממני, התווכחה איתו ממש שהיא תשוחרר. אתה מסתכל על זה ואתה אומר, רגע...
כלומר, היא ביקשה שישחררו אישה אחרת במקומה.
כן, ממש כך.
והיא בת 72.
היא בית 72, ויש, היא אומרת, אני הצעירה שבקבוצה, ממש כך היא אומרת לי, אתם מבינים מה אנחנו מתעסקים, והם הלכו שם לפני כן, במנהרות והכל, והיא יודעת שמה שיש עכשיו אולי אין אחר כך, והיא בכל זאת, זה משהו שבאמת גדלות נפש, שקשה להסביר, אבל זה העם היהודי שחושב אחד על השני, כן, אבל את השיקולים שעשה החמאס לצערנו, הם לא נתנו לנו, כמו שאתמול הפרידו את מאיה רגב מאח של איתי, שהוא בן 18, שעל פי המתווה משפחות אמורות להיות ביחד, ועוד אמא אחת שהפרידו מהבת שלה.
בחלק מהחטופים, האבות נשארו שם, אמאות חזרו לכאן עם הילדים, ואנחנו לא יודעים אם האבא יודע בכלל מה, אם המשפחה שלו שוחררה או לא, או שאנחנו כן יודעים.
סביר שפחות מידע יש למי שנקצה שם, אלא אם כן החמאס לא ירצה לעשות להם טוב בלב ולהגיד להם להשתך בארץ, ואז הוא ירגוע. הם עם הרבה עבודה פסיכולוגית עליהם. לכן אני אומר, השמחה שרואים בתמונות, בתקשורת, צריך לזכור שהם מגיעים לחדרים, בסוף הכל שם מאוד מאוד מורכב, כל אחד חזר עם חצי, כל אחד הגיע לבשורות מרות, כמעט כולם שם. למעט אולי משפחת אשר, שגם היא חלק ממשפחה, אבל לפחות הוא קיבל אישה ושתי ילדים, וחבק אותם, שתי ילדות. לכן אני אומר, זה מורכבות, ומערכת הבריאות יש לה הרבה עבודה לעשות, בליווי שלהם, עכשיו בקליטה גם כן, ההנחיה שלנו, שלא משנה, גם כן מרגישים טוב, כל עוד והם רוצים להישאר בבית החולים, נשארים ממש כמו בית הבראה, עד שירגישו שהם רוצים, ויהיה להם, חלקם צריך לזכור שאין להם לאן ללכת, הם בתים בבארי, בנראות, שנשרפו, ואנחנו ניתן להם, כולל ליווי לאחר מכן, ליווי נפשי, ליווי רפואי, עם קודים מסוימים, צריך צילומים אחר כך, צריך ליווי, ואנחנו נלווה אותם בצמוד.
בוא נדבר מילה אחת על העובדים הזרים, שגם הם חוזרים, אותם אנחנו לא סופרים כאזרחים ישראלים, אבל בכל פעימה החמאס משחרר עוד קבוצה של עובדים ועובדות זרים, שנחטפו גם הם מהקיבוצים, חלקם ממש בהגדרה של חסידי אומות העולם, לכל דבר ועניין. היום אפילו היה אריתראי שקיבל אות הוקרה חסיד אומות העולם משר הפנים משה ארבל. כלומר, היו שם גם סיפורים של עובדים זרים.
ברור, יש אחד, כן. אחד העובדים הזרים שהיה שם פיליפיני דווקא, והוא התחנן אליהם, הוא היה עובד זר שטיפל, חלק היו הרי בחקלאות וחלק טיפלו באנשים, התחנן להם ורצחו את המטופל שלו לידו ולקחו אותו, אומר להם, אני עובד זר, לא קשור, זה לא שמע להם, אבל החלק המרגש זה היה שכשהוא נחת פה, המשפחה של אותו אדם מבוגר שנרצח, חיכו לו וחיבקו אותו כבן משפחה לכל דבר, כי הוא היה ממש בן אצלם. והם, כן, הם גם כן עברו טלטלה, וכל אנשי השגרירות והקונסוליה מלווים אותם, והם רואים במחווה, אנחנו נותנים להם טיפול לכל דבר, כמו כל אחד שמגיע עם ליווי אישי, ועוקבים אחרי המצב הבריאותי שלהם.
כן, ובתוך כך שר הבריאות, מערכת הבריאות ממשיכה לתפקד, לפעול מול מאות הפצועים, שעכשיו כבר שישה או שבעה שבועות אחרי פציעתם, חלקם נמצאים במחלקות שיקום, חלקם עדיין מאושפזים, הרבה מאוד מעטפת רפואית מסביב.
מערכת הבריאות, אמרתי את זה לגבי המשפחות החטופים, וצריך לזכור שאירוע בריאות הנפש הגדול ביותר בתולדות המדינה, אנחנו מתמודדים איתו, ואנחנו בתוכניות שכרגע מתחילות להיות מיוזמות כלפי כלל אזרחים, במעגלים הראשונים והשניים מדובר במאות אלפים, כמו שאמרת, שיקום, ודענו במאות מיטות שיקום לצערנו, זה שיקום נשימתי, שיקום אורתופדי בבית החולים, אלו דברים שאנחנו מועדים לצד אנשי מקצוע שצריך. כן, המערכת ממשיכה בשוטף שלה, זה לא שוטף, זה שגרת חירום, ועדיין מתמודדת, וצריכה להיות מוכנה גם לכל תרחיש, זה גם צריך לזכור, ואנחנו מבחינתנו צריכים לדאוג לייצב, לדאוג שהמערכת תצעד, וגם עוד באתגרים שעומדים בפניה.
שר הבריאות, הרב אוריאל בוסו, שיהיה בשורות טובות וימים טובים, וקצת ככה שמחה, אמנם מעולה בעצב, אבל ושבו בנים לגבולם, בכל זאת. תודה רבה.
תודה וערב טוב.
בשורות טובות. עוד מעט נהיה גם עם הצד השני, אחרי שהחטופים מגיעים לכאן, שעה אחר כך ישראל משחררת מן הצד השני מחבלים ומחבלות, קטינים עד גיל 19, ונשים שקלועות כאן, אף אחד על פי הגדרה חוקית, לא עם דם על הידיים, אבל רבים מהם ניסו לרצוח יהודים, רק פשוט לא הצליחו. נדבר על זה עוד מעט. עכשיו פרסומות ונשוב.
עכשיו אתכם, המהדורה המרכזית, עם אבי ממרן.
אחרי ששמענו את שר הבריאות על הצד השני, שבו מטפלים בחטופים ששווים ארצה, על כל המעטפת הנפשית, הפיזית, שעוטפים אותם ואותן, הדרך עד לרגע הזה, עד לרגעי עושר הללו, כל כך ארוכה, מסעים ומתנים של הרגע האחרון, והיום יחסית הפעימה עברה בצורה יותר מהירה וחלקה, ואנחנו על קו הטלפון עם ירון בלום. שלום, ערב טוב.
שלום, ערב טוב אבי ולמאזינים.
שעבר המתאים השבועים והנדרים ושנים רבות בשבק. תגיד, מסע ומתן מול חמאס שהוא לא אמין, שאי אפשר לסגור איתו שום דבר, שאתה לא יודע אם אתה חותם בכלל, ובצד השני מתכוונים לקיים את הדבר הזה, זה כאילו ניסוי וטעייה? בוא נחתום נראה מה יהיה ב-4, בוא נחתום נראה מה יהיה ב-10, כזה?
לא, ממש לא. כמו שאתם מבינים, מסע ומתן עם חמאס זה לא משהו שעושים באופן ישיר, אלא המסעים ומתאים לאורך כל השנים מתנהלים עם חמאס באופן עקיף. זאת אומרת, יש מדינה שהיא המקשרת, היא המטווחת, בדרך כלל לאורך כל השנים האחרונות זה הייתה בעיקר מצרים, יחד עם מדינות אירופאיות נוספות, כמו גרמניה, שוויץ ואחרים, אבל בעיקר זה המצרים. ובאירוע האסוני הנוכחי הזה שקרה לנו ב-7 לאוקטובר, עם כמות חטופים שלא הייתה לנו אף פעם, הפעלנו את כל המנופים, מדינת ישראל הכוונה, הפעילה את כל המנופים שרק אפשריים, וקטר, הקטר המניע, הוא זה שהניע את כל התהליך הזה, בגלל הדואליות שלו, בגלל שהיא לאורך כל השנים גם תומכת בחמאס וגם מתקשרת עם איראן וגם מתקשרת עם ישראל, ומאוד מאוד רוצה את הקשר לעולם המערבי דרך ישראל, בעיקר עם ארצות הברית, וגם משכנת בנסיכות שלה שדה תעופה מאוד מאוד גדול של ארצות הברית, ולכן היא זו שמסוגלת היום במהלך המלחמה לתקשר עם יחיא סינואר דרך אותם מנהיגים שהיא משכנת בקטר עצמה, שזה עניה ומוסא אבו מרזוק ונוספים, משל חלד אל משל ונוספים שנמצאים וזוכים למנעמי השלטון הקטרי. הדואלית הזו במקרה הזה עוזרת לנו, כמו שיעזרה לנו בשנים האחרונות, שלמעשה קטר היא זו שהביאה את הכסף לסיוע אזרחי, שכמובן ממנה גם חמאס לקח את המעשר שלו וגנב חלק מהכספים לצורך התעצמות צבאית. צריכים רק לזכור שחמאס, מרבית ההתעצמות הצבאית שלה זה מכסף איראני בשנים האחרונות, למרות שאיראנים הם שיעים והם סונים, אבל בסלט הזה...
האויב המשותף, כן. יש אינטרס משותף שגובר.
בסלט הזה, אבי, למעשה, קטר היא זו שהצליחה לשכנע באמצעות אותם חברים שלהם מחמאס שיושבים בקטר, להגיע לסינואר ולשכנע אותו לנהל מסע ומתן שמתנהל מאוד מאוד מורכב ומסובך. זה לא כמו המסעים ומתנים שניהלנו, לדוגמה, על שליט, שחמאס היו בקומה אחת ואנחנו היינו בקומה אחרת, חדר ליד חדר לפעמים, והמצרים היו מדלגים מחדר לחדר ומנסים לסגור פערים. פה כל מסר שעובר או כל סיכום שעובר, עד שהוא מגיע ליחיא סינואר לוקח הרבה מאוד שעות, דרך שליחים, דרך כל מיני אנשי ביניים ובודלים, ואז מגיע לסינואר ושוב הוא אומר את מה שהוא אומר, וזה חוזר חזרה לקטר ואז אלינו, ובאיזשהו שלב המצרים ממשיכים את התהליך הזה, מאחר ומצרים היא המדינה החזקה והעוצמתית ביותר בעולם הערבי, היא זו שיש לה גבול עם עזה, היא זו שיודעת ללחוץ על רצועת עזה, על פעילי חמאס, כי הרבה מאוד פעילי חמאס רצו וירצו בטח לצאת דרך מצרים, ולכן ברגע שזה מגיע אחרי הסיכומים הראשונים, מצרים נכנסת לעובי הקורה, ומצרים עשתה פה עבודה מצוינת, והיתרון עכשיו, בשנתיים האחרונות, שיש קשר לא רע בין קטר למצרים, מה שלא היה קודם לכן. זאת אומרת, הקשר בין שתי המדינות עזר גם הוא לתיווך הזה, שאל מול המצרים ראש השב"כ ניהל את הקשר, מול קטר, ראש המוסד ניהל את הקשר, ובין ראשי ארגונים יש קשר אינטימי מאוד, כשנציגו של הרמטכ"ל זה האלוף במילואים ניצן אלון, ולכן זה עבד מאוד מאוד טוב, כשיש צוות גדול גדול מאוד של רמחי שבויים ונעדרים, וצוות מומטכ"לי שמסייע לאותם גנרלי שהזכרתי קודם, בצד הישראלי, להצליח במשימה הזו.
ונותר, ראינו גם את ראש השבת, הולך וחוזר מקטר ולמצרים, ומנהל הרבה מאוד שיחות בעניין הזה. השבק מעורב בעיקר גם במודיעין, במלחמה הזו, לצד כמובן יחידות המודיעין של צה"ל, אבל בוודאי שהשבק מעורב עד עמוק בכל מה שקורה בתוך הרצועה.
נכון, שבק עושה עבודה מעולה אחרי השביעי לאוקטובר, את השביעי לאוקטובר יבדקו בהמשך, אבל סתם לדוגמה היום, חמאס הודיע שחמישה פעילים מרכזיים שלה נהרגו לשמחתי בתקיפה, הם הודו שאחמד רנור, שזה המחת הצפוניות, איימן סיאם, שהוא היה ראש מערך התלול מסלול בשל 15 שנה האחרונה, וואל רג'אב, שהוא היה סמחת הצפוניות, הוא היה סגנו של אחמד רנור, ופארס חליפה, שהוא ממתי הגדה, מוצאו מטלוקרים, והכווין פיגועים ביהודה ושומרון, יחד עם עוד אחד שהיה אחרי על, על כל המבצע הזה של מצנחי הרחיפה, רפת סלמן, רק היום הם הודיעו שהם באמת נהרגו, לשמחתי, וזה מודיעין של שבק, יחד עם אמן, בביצוע של צה"ל, של חיל האוויר ושל גופים אחרים. ראינו אותם בחילוץ של אחת החטופות, של אור מגידיש, אנחנו רואים אותם יום-יום, וגם כשלא רואים, אז הם נמצאים שם, רכזי שבק נמצאים לצד הכוחות בשטח, יחד עם חוקרי שבק, שמבצעים חקירות של פעילי נוח'בה ופעילי חמאס שנתפסים. המודיעין שמגיע הוא מודיעין מאוד מאוד אינטימי וחשוב, והמודיעין הזה ישר רץ לשטח, ישר רץ לכוחות, והכוחות על פי אותו מודיעין פועלים, וזה מה שהראה שהתמרון שמתבצע עד להפסקת אש, שהתבצע עד הפסקת אש, הוכיח את עצמו, ואני מקווה שהוא גם יחזור, כי ההצלחה של המהלכים האלו של החזרת החטופים, היא נובעת בעיקר מהלחץ הצבאי והעוצמה הצבאית שהייתה במלחמה עד עכשיו.
הדבר המעניין, וזה ככה אולי לסיום, תגיד לנו עד כמה באמת זה קשור, אבל אנחנו כאזרחים לפחות רואים את הדבוקה הזו של הפעימות בכל קבוצה שחוזרים חטופים וחטופות, פשוט מיישוב אחר. היום כל החטופים הם מכפר עזה, בשישי ראינו חטופים מניר עוז, אחרי זה מבארי, אנחנו רואים קבוצה...
לא בגלל ש... ברור, זה לא בגלל שהיא חיסינו ערוץ צדיק.
לא, בגלל שהם נחטפו ביחד.
זה בגלל שהם נחטפו והוחזקו על ידי פעילי יחידת הצללים של חמאס, הם אלו ששומרים על חטופים וחטופות, ואני מניח שהם הוחזקו באותו תא שטח, כן. ולכן מאחר והוחזקו באותו תא שטח, נוח יותר לחמאס.
אז כלומר שאם השחרור היום היה במרכז הרצועה וצפוני וצפונה, כן, ולא בדרום, כן. זה אומר שהחטופים פחות או יותר נשארו באותו אזור שלשם נכון. הם הובאו. כלומר, אנחנו 50 נכון. יום מנסים להבין, הבריחו אותם, הם בדרום, הם במנהרות, אבל לא, פשוט הם נשארו נכון. באותו אזור.
נכון, אנחנו צריכים לזכור שיש את בית חנון ובית לאיה, בג'יבליה ועזה, ואז זה יורד לדיר בעל החניונס, ואם נסתכל במפה ממול, אנחנו רואים את אותם יישובים ישראלים, ובהתאם מוחזרים החטופים והחטופות. אני מקווה, אבי, שיהיו פעימות נוספות. אני חושב שהעוצמה של מדינת ישראל זה בהחזרת החטופים החטופות. יש לנו חוב מוסרי ענק כלפי אורון שאול, אדר גולדין, זיכרונה לברכה, אברה מנגיסטו וישם אסייד, שכבר מוחזקים 9.5 שנים בשבי חמאס. אני חושב שצריכים לעשות כל מאמץ להחזיר את כל השבועים והנעדרים, את כל החטופים והחטופות, ועזה לא הולכת לשום מקום, כך שאנחנו יכולים לחכות קצת עם הפסקת האש כדי לעשות מאמץ להחזיר כמה שיותר חטופים וחטופות.
ולצערנו בימים האחרונים מעידים שהחמאס עדיין שולט בכל הגזרה. הוא שולט בהפסקת אש, הוא יודע להגיע לאחרון לוחמיו, הוא יודע להחליט, הוא יודע איפה כל אחד נמצא, מה עושים, הוא מנהל את הרצועה כאילו הוא לא נפגע אפילו.
שלא נתבלבל, הוא נפגע מאוד בגלל העוצמה הצבאית ובגלל הניצחון הצבאי. הגענו לביצוע של הסכם שכזה, אחרת חמאס לא היה נאתר לזה. אני חושב שהלחץ הצבאי הזה, ככל שימשך, ככה נוכל לעשות פעימות נוספות בהמשך. ואני חושב שחובתנו המוסרית, כמו שאמרתי קודם לכן, להחזיר את כולם, את כולם לארץ, ובאמת המטרה החשובה, המקבילה, זה השמדת שלטון חמאס, זה השמדת כל המנהיגים שלו ברצועת עזה ובחול. אין אחד שהוא יהיה חסין מהיום. אני בטוח שישראל תגיע לכולם, כמו שעשינו אחרי האסון מינכן.
אמן. נקווה באמת לימים טובים ולניצחון ברור ומוחלט בעניין הזה. ירון בלום, בכיר בשב"כ לשעבר, תודה רבה לך.
שבוע מתאים לשבועים
ונדרים, בשורות טובות, תודה. איתנו ראש עיריית ירושלים, משה ליאון, שלום, ערב טוב.
שלום רב.
אין מה לעשות, עסקה זאת עסקה, אנחנו שמחים לקבל כל ילד וכל ילדה וכל אימא שחוזרים אלינו בהתרגשות רבה ועצומה. מהצד השני, הדלת המסתובבת, משתחררים צעירים וצעירות מחבלים ומחבלות, זאת ההגדרה שלהם. רובם חוזרים לאזורי יהודה ושומרון, אבל חלק לא מבוטל גם לאזור ירושלים. איך אתה כראש עיר עם התחושות, עם הדבר הזה בכלל?
תראה, בהחלט אני לא יכול לומר לך שאתה יודע, שאני רגוע והכל בסדר. סך הכל באמת מדובר במחבלים שהם אמנם לא רצחו, אבל עוד שנייה אחת וזה היה מסתיים ברצח. אני יכול לומר לך דבר אחד, שמחוז ירושלים של משטרת ישראל, ביחד עם כוחות הביטחון, עושים מעשה נהדר. כלומר, הם דואגים בהבאים האלה לכל אחת ואחד שמשתחררים לביתם, למעשה לדאוג לכך שהם לא ימשיכו לעשות מעשים רעים בעתיד, ואני מאוד מאוד מקווה שבאמת אכן יצליחו בכך.
כן, העובדה הזו שבעצם חוזרים אותם מחבלים לאותם סמטאות, זה בהחלט לא פשוט ומורכב האירוע הזה. עוד עניינים, ראש העיר, בעקבות כל התקופה והמצב, בתי המלון עדיין בירושלים מלאים בחלקם במפונים, ועיריית ירושלים כן. עדיין נמצאת עמוק בפעילות הזו, למרות שזה ירד מהכותרות, אנחנו... זה עדיין שם.
מה, תשמע, בסופו של דבר כל יישובי הצפון הם התפנו ממקומם וחלקם עברו לירושלים, וגם חלק מיישובי הדרום, סדרות ומושבים באזור בהחלט כאן. אנחנו מקבלים אותם כמו שאנחנו יודעים לארח, אתה יודע, ירושלים יודעת לארח, ואנחנו מארחים אותם, מעל 2,000 תלמידים בתוך מערכת החינוך ממש, כלומר לא שרק לומדים בתוך המלון, אלא גם הולכים לבתי הספר בירושלים. ובהחלט, אני חושב שאנחנו נותנים להם אירוח טוב, הקופנים מהפידבקים שאני מקבל במפונים, ככה זה נראה ונשמע.
כן, טוב, עוד מילה אחת, אנחנו בכל זאת מנסים גם לאט לאט לחזור לשגרה. כל מה שקשור למענה עדיין לתושבים בענייני נפש, פגועי נפש למיניהם, צרכים שונים, דברים אחרים, מוקד העירייה עדיין פתוח, או שהסיפור הזה כבר, ברוך השם נאמר, לא. אולי מאחורינו?
לא, קודם כל פגועי נפש, נפגעי נפש, זה קשה קצת להיות אחרי זה, אבל בהחלט אנחנו נותנים שירות למעשה מהיום הראשון, עיריית ירושלים, אגף הרווחה של העירייה, אגף קהילה, הם פתחו את שעריהם ככה, אני חייב לומר לך שיש לנו עובדים סוציאליים, פסיכולוגים, פסיכולוגיות, באמת ברמה הגבוהה ביותר במדינת ישראל, ועובדים ללא הרף סביב כל מי שצריך. אגב, גם חלק מהמפונים צריכים את השירות הזה, ואנחנו נותנים אותם לכולם, וכל מי שזקוק לזה יודע איך להגיע אלינו לירושלים, לעירייה.
ראש עיריית ירושלים משה ליאון, תודה רבה לך על הדברים, בהצלחה רבה, בשורות טובות.
אמן, תודה רבה.
תודה. ומחר הייתה אמורה להתקיים ישיבת תקציב, ישיבת הממשלה בעניין עדכון תקציב המדינה לשנת 23, והשר בני גנץ שולח לפני זמן קצר מכתב לראש הממשלה נתניהו, ובו הוא דורש לבטל את הישיבה הזו, מאחר והוא מבקש שבישיבה לא יעסקו בחלוקת כספים קואליציוניים או כל תקציב נוסף שאינו קשור במאמץ המלחמתי או מקדם צמיחה במשק. מאחר ויש על סדר היום, אומר השר גנץ, דיון בנושא העברת כספים קואליציוניים, על כן, אני שב על דרישתי להסיט את כל המשאבים והכספים הקואליציוניים האפשריים שטרם הוצאו לשנת הכספים 23, והוא בהתאם גם לשנת 24 באופן מיידי לצורכי המלחמה ונגזרותיה. במידה והישיבה תתקיים והתקציב יישאר על כנו, סיעת המחנה הממלכתי תצביע נגד התקציב המוצע ותשקול את צעדי ההמשך שלה בממשלה. כך כותב בני גנץ, הוא בעצם מטיל את הווטו שיש לו במסגרת ההסדר הזה של הקמת הממשלה. אין לו וטו על כל דבר, יש לו וטו בענייני המלחמה. וזה נושא מעניין, האם ישיבת תקציב כזו תתקיים כמתוכנן או לא. אלו אותם כספים קואליציוניים שהובטחו בין היתר לגננות ולמורים. נכון, זה לא ישיר קשור למלחמה, אבל זה ישיר קשור למשק, לאנשים שעובדים ומגיע להם פרנסתם. רק מה לעשות שבמדינת ישראל יש איפה ואיפה. יש מורים שמקבלים את השכר שלהם בדלת הקדמית, וזה כבר נקרא בסיס התקציב, על זה אין דיונים, זה עובר כמו שאומרים על אוטומט. יש דברים שהוגדרו ככספים קואליציוניים, ועצם הגדרתם כך, כותב ממילא על כך מתנגד השר בני גנץ, וכותב לראש הממשלה כי הוא מבטל את הישיבה מחר, ואם היא בכל זאת תתקיים, הוא יצביע כאמור נגד בעניין הזה. עכשיו אנחנו רוצים לעבור לעוד עניינים סביב סיפור החטופים. איתנו קו הטלפון הדוקטור עדי שוורץ. שלום וערב טוב.
שלום, ערב טוב.
בוא נאמר, יש כבר, זה מומחיות לגבי הצלב האדום? איך מגדירים את זה? ניסיון, היכרות עם הארגון, מחקר על הארגון?
תראה, הארגון הזה קיים די הרבה שנים, והוא בעצם הוקם כאיזשהו ניסיון של המעצמות הגדולות בעולם להסדיר את היחסים ביניהן בכל מה שקשור להיבטים הומניטריים. צריך לזכור שאנחנו מדברים על המאה ה-20, עם מלחמת העולם הראשונה והשנייה, עם מיליונים של הרוגים עוד הרבה לפני השואה של היהודים, או במקביל, היו כמובן גם שווי מלחמה ותופעות מזעזעות אחרות בהיקפים מאוד גדולים. והכוונה של, או בוא נאמר, ההסכמה של המעצמות הגדולות הייתה לאפשר איזשהו ארגון הומניטרי שיהיה ניטרלי, שהוא לא יהיה ארגון אמריקאי, לא בריטי, לא גרמני, והוא יהיה אמון על ביקורים אצל שבועי מלחמה, טיפול רפואי במצבים מיוחדים, שיהיה איזשהו ארגון שכולם יכולים לסמוך עליו,
כאשר המילה המשמעותית ביותר היא המילה ניטרליות. ואני רוצה לשאול אותך דוקטור שוורץ, כי כמו שלנו זה נראה כאזרחי ישראל, הצלב האדום על מלא עם החמאס, לא נוקף אצבע בשום דבר שקשור לחטופים, לא פגש אותם, לא יודע מה מצבם, לא ביקר אותם, לא דרש לבקר אותם אפילו. הוא כאילו יסמן של החמאס, החמאס משחרר, אז הוא בא, עושה טובה עם כמה ג'יפים, מעביר את החטופים בנסיעה של 2 קילומטר, ובכך מסתיים תפקידו. אז בעצם הוא שינה את פניו, או שזה ארגון אנטישמי, או מה?
תראה, בוא נאמר ככה, באופן כללי, הצלב האדום הוא חלק ממה שנקרא האקוסיסטם, או האווירה הכללית בארגוני, ואני אומר את זה פה במרכאות כפולות, זכויות אדם. אנחנו מכירים גם את אמנסטי, וגם את Human Rights Watch, וגם את
האום. כמו ארגוני האום לזכויות אדם, נקרא לזה.
כן. כן, זה חלק מאותה אווירה כללית שהיא מאוד עוינת את ישראל. ראינו שלקח להם 50 יום לציין את מה שקרה לנשים בשבעה באוקטובר, מה שקורה לילדים. העובדה שפה בתוך ישראל יש פליטים או עקורים פנימיים, לא מעניינת אף אחד. כלומר, זה לא באמת ארגוני זכויות אדם במובן שאנחנו היינו רוצים לראות, אלא זה ארגונים באמת פוליטיים. עכשיו, צריך לומר שתראה, ספציפית לגבי החמאס, זה נכון שהצלב האדום רק יכול לבקר בהנחה שנותנים לו. הצלב האדום הוא לא ארגון חמוש. כלומר, אם חמאס אוסר עליו, אז זה נכון שאין לו מה לעשות. אבל מצד שני, הוא היה יכול הרבה יותר להפעיל את המוניטין שלו ואת היכולות שלו בשטח, משום שיש לו כאלה. הצלב האדום והסער האדום, גם חמאס נעזר בהם, גם מדינות ערביות נעזרות בהם. ואין ספק שגרירת הרגליים, בוא נאמר, ההימנעות מפעולה כלשהי, היא הרבה יותר מתאימה לסביבת העבודה הזאת, שהיא לא אוהדת ישראל, שהיא לא אוהדת את הקייס של ישראל, לא את העניינים של ישראל, ולא את הפצועים, ההרוגים והחטופים שלנו. אין בזה ספק.
טוב, והמימון כמובן הוא מימון בינלאומי, עם כל הכביכול במרכאות, המטרות הטובות של העולם השוחר שלום, כאשר הארגון הזה כאמור מתנהל באופן חד צדדי. עד כמה ישראל יכולה ללחוץ על ארגונים כאלה? שהרי ראינו את שר הבריאות נוסע לבקר בז'נבה לפגישה עם, יחד עם שר חוץ, או אני לא זוכר מי עוד היה איתו, עם ראשי הצלב האדום. כלומר, זה ארגונים שבסך הכל במרכאות עושים לנו טובה, הם לא באמת מחויבים למשהו או למישהו.
תראה, קודם כל נדמה לי שמי שהיה זה שר החוץ, עם נציגים של המשפחות של החטופים, הם באמת היו בז'נבה, אלי כהן, שר החוץ, אבל זה לא לגמרי מדויק, משום שבכל זאת יש בזירה הבינלאומית שחקנים שהם כן יותר, בוא נאמר, ניטרלים ואולי אפילו עדים אותנו, למשל ארצות הברית, למשל בריטניה, יש לנו כמה ידידות, ובטח במהלך הסכסוך הזה או המלחמה הזאת זה יתברר, והמדינות האלה הן אלה שתומכות בראש ובראשונה בכל הארגונים האלה. כלומר, הפעולה שלנו לדעתי צריכה להיות יותר מאשר מול הצלב האדום, שהוא ארגון עבוד בהרבה מובנים, צריכה להיות מול ארצות הברית, מול בריטניה, ולהגיד, תשמעו, אתם צריכים להיות נאמנים לאמנה שלכם, למה שאתם אומרים. אם לא, בבקשה, תקצצו להם חצי מהתקציב. נכון, זה פעולה קשה, זה פעולה מדינית, זה פעולה כלכלית, אבל אני חושב שיש מקום לעשות את הפעולה הזאת, גם בקונגרס, גם בתוך הממשל, גם בדעת הקהל. אני חושב שבארצות הברית בטח ובטח יהיה קשב לארגונים שהם בצורה כל כך בוטה וכל כך מופגנת, הם לא רק אנטי-ישראלים אלא גם אנטי-מערביים במקרה הזה. אני חושב שהפעולה דרך התקציב, דרך המימון שהוא וולונטרי, הרי אף אחד לא חייב, זה לא ארגון שמישהו מחויב לתת לו כסף. אני חושב שאפשר לעשות שם פעולה.
טוב, לסיום, מדברים על היום שאחרי המלחמה, מה יהיה בעזה, אז אם נניח לרגע את כל הסיפור הביטחוני, מי ישלוט מבחינה ביטחונית ברצועה או לא, אין לנו כמובן תשובות לעניין הזה. איזה גוף הכי נכון מבין הגופים הבינלאומיים האלה, שיהיה שם ויוכל לתקשר עם ישראל בצורה בריאה, אם בכלל יש כזה גורם?
תראה, זו שאלה מצוינת, זו שאלת מיליון הדולר, והאמת היא שאני לא רואה כרגע פתרון טוב. אני לא יכול להגיד לך שיש כתובת טובה,
אני מעביר את כל הרשימה בראש, האום וכל קטגוריות שנמצאות תחתיו, הצלב האדום והשר האדום וכל מיני, כולם הם אנטי-ישראלים מוצהרים, אז אין כזה גורם.
זה נכון, אתה צודק, הם גם אנטי-ישראלים, וגם יש לנו ניסיון רע מאוד, 148, עם כל משקיפי השלום ופקחי האום וכל הווריאציות של זה.
ראינו בלבנון, כן, בהרבה מקומות.
נכון, בדיוק, ראינו ביוניפיל, זה נגמר לא טוב.
הדוקטור עדי שוורץ, תודה לך על התובנות לפחות, שנבין קצת יותר אם יש לנו עסק. תודה רבה, ערב טוב.
תודה לכם, תודה לכם.
אנחנו עכשיו עם חבר הכנסת מתן כהנה, שלום וערב טוב.
שלום אבי.
ערב טוב. קודם כל, איך התחושות היום אחרי סוף שבוע שכזה, ועוד פעימה היום, ועוד תמונות של ילדים כל כך קטנים חוזרים הביתה?
כן, כן. אני חושב שכמו כל אזרחי ישראל, התחושות הן מאוד מעורבות. מצד אחד, שמחה ענקית על האלה שחוזרים הביתה ויוצאים מהשבי הנוראי, ומצד שני, ההבנה שנשארו שם עוד מאות אנשים שלנו, שאנחנו מחויבים אליהם, והם עדיין בתנאים הקשים של השבי בחמאס, ואנחנו מחויבים אליהם באופן מלא. אז התחושות הן מעורבות.
כן, טוב. תגיד שאלה דווקא מהזווית הביטחונית, כאלוף במילואים.
אלוף משנה, העלית אותי בשתי דרגות.
בסדר, לאט לאט. זה נראה שהחמאס עדיין שולט בעניינים, תשמע. אחרי מעלומות ומכות והפצצות וכיבוש וחיסולים.
למוטט את החמאס זה משימה מורכבת. צריכים להבין שמבחינה ביטחונית, מבחינה מבצעית, רצועת עזה זה האזור הכי מבוצר אי פעם בתולדות המלחמה. לכאורה זה רק רצועת חוף קטנה, 6-12 קילומטר רוחב, משהו כזה, שאפשר בחצי שעה בנסיעה בטנק לחצות אותה לגמרי. אבל מתחת למקום הזה יש את האזור הכי מבוצר בעולם. הכי מבוצר בעולם, מעל 500 קילומטרים של מנהרות. ולכן המלחמה שם היא מורכבת, מסובכת, שצריכים לעשות אותה בסום שכל ובדבקות במשימה, אבל אנחנו צריכים להשלים את המשימה הזאת, צריכים למוטט ולמגר את החמאס. במקביל צריכים לזכור שיש לנו את החטופים, כ-240 איש, היום כבר פחות ברוך השם, שנמצאים שם, ובהחלט זה הופך את המשימה לעוד יותר מורכבת, ולכן זה לא זבנג וגמרנו עם כל הצער.
טוב, מותר לשאול מה שלום הבן בשידור או לא?
לא, אל תשאר, ברוך השם, ילדים בסדר, ברוך השם.
אוקיי, טוב, אז שאלה ממש ככה כמשפט אחרון, אנחנו בכל זאת רואים את העסקה הזו כן יוצאת לפועל מול החמאס, תגיד, אם החמאס ירצה למשוך את זה ליום שישי ושביעי,
תראה, אנחנו, זו שאלה מצוינת, כי בסוף למבצע הזה יש שני יעדים, והם לרוב הולכים ביחד, והשני היעדים הם מיגור החמאס והחזרת החטופים. אנחנו בגדול, כל עוד נוכל להמשיך להשיב חטופים הביתה, המחויבות אליהם היא עצומה, וצריכים לזכור רגע משהו. את החמאס נוכל להמשיך להקות בו ולהילחם בו גם בהמשך. כשיש הזדמנות להחזיר חטופים, צריכים לממש אותה. עכשיו, אתה יודע, אני לא רוצה להיכנס לכמה ותמורת מה זה, ברוך השם, יש לנו קבינט מצומצם וקבינט מורחב וממשלה, שדנה בדברים האלה כשיש להם הרבה יותר מידע מאשר יש לי כרגע, ובטח הרבה יותר מידע שאם היה לי, הייתי יכול להגיד אותו פה. ולכן, באמת, כל מה שנשאר לנו זה לסמוך על זה, שיש לנו קבינט מצומצם וקבינט רחב וממשלה ששוקלת את העניינים יחד עם גופי הביטחון השונים, ומקבלים את ההחלטות לטובת מדינת ישראל, וצריך לגבות אותם בזה. וזה כל היופי אולי בממשלת אחדות שיש לנו, ממשלת החירום הזו, שעושים את זה ביחד, וכל עם ישראל יכול להתייצב מאחוריהם.
להיות רגוע שכל הדעות משוקפות.
לא להיות רגוע, אבל תקשיב, אבי, זה החלטות לא פשוטות.
אתה יודע, אמון, בסוף השביב באוקטובר זה משבר אמון, ואנחנו בונים אותו.
ודווקא אולי זה שבאמת הייתה מפלגה, שבמהלך הזמן אמרה לא, 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 ובסוף שינתה את הדעה, אני חושב שזה תעודת כוח, בסדר? כי ראינו שיש פה איזה דיון ענייני, בסדר? זה דיון ענייני, והוא דיון קשה, קשה, בדיני נפשות, וצריכים לסמוך על הממשלה, לתת לה את הקרדיט שהם עושים הכי טוב שהם יודעים.
חבר הכנסת מתן כהנא, תודה על הדברים, שיהיו ימים טובים וניצחון גדול בעזרת השם, להתראות.
אמן, תודה, תודה, להתראות.
בשורות טובות. אנחנו מסיימים שעה ראשונה, העורכת הראשית אסתי פלד, על הביצוע הטכני פנחס בינדר, נתי שולמן איתנו בצוות ההפקה. אחרי החדשות אנחנו שווים לשעה נוספת יחד איתכם.